אורות התשובה, עמוד פי ב' במהדורת אור עציון, הלא הוא פרק י' ב' פסקה ב', בפרק י' ב' פסקה ב', מאת רבנו אברהם יצחק הכהן קוק, זכותו יגן עלינו אמן. כל מה שיעמיק האדם יותר במהותה של התשובה, ימצא בה את מקור הגבורה, וזה התוכן היותר יסודי לחיים המעשיים והאידיאליים. למה צריך בשביל זה להעמיק בתשובה? כי התשובה באופן גלוי עושה את ההפך. התשובה מחלישה את כוחות האדם. אומרים לאדם, עליך להתבונן ברע שאתה עושה, שעשית, ולתקן את הרע הזה. זה מה שהתשובה עושה. ומכיוון שאדם שם על ליבו שמעשיו רעים, אז הוא כבר לא זורם באותה ספונטניות שהייתה לו מקודם, כי הספונטניות שלו דווקא הביאה אותו לרע. עכשיו הוא עושה חשבון, ואז הוא, אולי יש כוחות גם שהוא ידכה בנפש שלו כדי לא ליפול ברע, כיוון שהוא עדיין לא מצליח לשלוט בבחירה שלו בתחומים האלה. לא, אנחנו יהוד א' פסקה ב', יש הבדל בין פרק י' א' לפרק י' ב'. אמנם פסקה ב' שווה פה ושם, בשניהם זה ב', אבל י' א' ו-י' ב' יש שינוי. אמנם מצד ה-י' זה אותו דבר, אבל מצד האות השנייה.
טוב.
כן, כל מה שיעמיק האדם יותר מהותה של התשובה, אז לכן צריך להעמיק במהות התשובה. התשובה נותנת לאדם דווקא עוצמה. מדוע? כי אם האדם יחשוב, למשל, שאם הוא מקלקל אין מה לתקן, אז זה מייאש. ולדווקא אז האדם ייזהר יותר שלא ליפול בתוך הרע, אבל יפחד כל כך שבאמת הכל ישותק אצלו. מה שאין כן, אם האדם יודע שכוח התשובה אכן קיים, אמנם זה לא החטא ואשוב, האומר החטא ואשוב אני מספיק עם ידו לעשות תשובה, אבל מצד שני, אם הוא יודע שיש מה אפשרות לתקן גם אם מקלקלים, אז זה נותן לו את עוז החיים. מה?
לא, היינו בפסקה ג' אצלי רשום עין זין סיב ג'
זה אגב באמת מה שמבאר שיש הבדל, כן? בין י' א' ל-י' ב', שהרי אם זה הייתה י' ב', אז זה לא היה משנה מה שעשיתי עכשיו. אבל כיוון שאתם אומרים שזה ב-י' א', אז אנחנו נעזור ל-י' א', בעמוד עין זין, כמובן, מה איזה שאלה? טוב. אבל הרווחתם פחות שהתחלנו ללמוד פסקה ב' של פרק י' ב'. אני יודע למה הטעות. כי אני מלמד את זה גם במכון מאיר, ושם באמת הגענו ל-י' ב'. אנחנו לומדים את זה יותר. לא, יותר בכמות. הרי בחודש אלול אני מלמד שלושה שיעורים בשבוע באורות התשובה, וגם השיעור הוא ארוך יותר, הוא של שעה. כן, כן. טוב, פרק י' א' פסקה ג' בעמוד עין ז', כל מה שהתשובה מתעמקת יותר הולכת יראת המוות ומתמעטת עד שפוסקת לגמרי. כפי שכותב הרמב״ם במורה נבוכים, שאם האדם דבוק בדעת אלוהים, אז ההשכלה שלו מצילה אותו מן הפגעים, וגם בבוא עת פקודה שהוא צריך להסתלק מהעולם הזה, יש איזו התגברות של ההשגה בנפש שגורמת לנפשו לצאת מתוך אותה ההשגה. לכן אינו ירא מן המוות. יש ביטוי כזה בחז"ל, שכשרשעים מתים, אז זה כמו יד שנכנסה לסנה, וצריך להוציא את היד מן הסנה. הסנה זה צמח שבו הקוצים מופנים כלפי השורשים. כשאדם מכניס את היד לסנה הוא לא מרגיש שום דבר. הוא צריך להוציא, זה שורט אותו. אז כך האופן שבו הרשעים מתים, הם מתים, הם אוהבים את העולם הזה מאוד, ולכן עזיבת העולם הזה זה שורף את הנפש שלהם מאוד. לעומת זה צדיקים זה כמו שערה שיוצאת מנחליו. הולך בקלות. יש גם זעזוע בשערה שיוצאת
מנחליו.
זה קשה מאוד. זה ודאי גם זעזוע. כלומר, להוציא שערה מן החלב זה להוציא שערה מן החלב. אבל אינו דומה הוצאת השערה כהוצאת היד מן הסנה. זאת אומרת, מדוע? מפני שיש פה מעבר מצורת חיים אחת לצורת חיים אחרת. כן, אבל השאלה היא, למה אתה עובר? אם אתה עובר מריבוי חיים למיעוט חיים, זה קשה מאוד. אם אתה עובר ממיעוט חיים לחיים עוד יותר גדולים, זה לא כל כך קשה. כן, כמעבר מן ההיריון ללידה. כן, כשהילד נמצא במעי אמו, אומנם הוא חי, בוודאי שהלידה הזה מזעזע אותו. המעבר הזה הוא מאוד קשה. אבל אם אתה עושה חשבון, בסופו של דבר, צורת החיים שמחוץ לרחם יותר גדולה, יותר רחבה, מאשר צורת החיים שבתוך מעי אמו. כן? אז אתה יודע אם הוא מאמין בזה או לא. כן? אתה מכיר את הדיאלוג
כן.
המפורסם. כן? אז כמו כן גם, המעבר מן הילדות לבגרות, ומן הבגרות לזקנה, ומן הזקנה לחיי העולם הבא. זה, כל פעם יש התגדלות של כוחות החיים. נכון? אז מה שאומר כאן, כל מה שהתשובה מתעמקת יותר, זה שיש לו לאן לשוב בעצם. הולכת יראת המוות ומתמעטת, כפי שכותב הרב קוק באורות הקודש, שהניצחון על המוות מתחיל בניצחון על פחד המוות. עד שפוסקת לגמרי. ומקומה לוקח המצב של ותשחק ליום אחרון. זה מה באשת חיל, שהמדרגה, אחת המדרגות העליונות, ותשחק ליום אחרון. כן. לא, לא, לא. לא יותר חוזר לתשובה, זה יפה. מה, לא להפוך. המשמעות של מתעמקת שהוא מבין את שורש התשובה. כלומר, הוא מבין למה הוא שב. זה כן מתעמק, כן. יכול להיות שזה גם מעשים בפועל, אבל זה לא נקרא, אז זה נקרא התרחבות יותר, אצל הרב. הרחבת התשובה, זה נקרא. עד עכשיו הוא חזר בתשובה מזה, עכשיו הוא חוזר על עוד פרטים. או מגלי התשובה מתרחבים.
הוא מבין על מה הוא
נראה
בסדר,
הוא מבין
למה הוא
צריך לשאול. אל מה הוא שב. אל מה הוא שב.
לא הכרה
במה הוא עושה. למשל, יש מי שחוזר אל הטוב. יש מי שחוזר אל השם. זה לא אותו דבר. נכון? ושבת. שמושך אותו, למה הוא מושך? אז זה פונקציה של הבנתו באלוהות. ככל שיש לו דעת אלוהים יותר בהירה, יותר נכונה, ממילא גם יש לו יותר לאן לשוב. באמת? מה קרה פה? טוב. מה? אז מה ש... ומקומה לוקח המצב של ותשחק ליום אחרון. המציאות הרוחנית שבהווייתו האמיתית של האדם, כמציאות הרוחנית של העולם כולו, תופסת את בליטתה הרשומה ובדעותה הולכת ומתנוצצת. והמוות עובד את שמו ואימו את מוראו ופלצותו. כן? כיוון שמה שמבהיל במוות זה אובדן המציאות הפיזית. אבל אם המציאות הרוחנית יותר גלויה בעיניך כמציאות אמיתית, אז זה פחות מפחיד. מה אתה אומר?
כן.
אין מוות. אין היעדר. נכון.
יש מעבר. אולי מה שמפחיד במעבר זה אי ידיעה מה יוצא.
כן, הבלתי נודע.
אבל זה לא מוות.
נכון. לכן המילה מוות בעברית מקראית אינה מציינת אפיסה, אלא ירידה במדרגת חיים. פשוט, כשמישהו מת, למי אתה מתכוון? לגוף או לנשמה שמת? לגוף. מה קרה לגוף? הרי הוא קיים, גם אחרי המוות. אבל הוא פחות חי. מה שאין כן הנשמה, זאת אומרת שהיא עלתה למעלה. לא מה שהיא מתה.
ואומרים, אבל אם אדם מת,
כן, אבל למשל, כשאתה אומר שהמת מטמא, תומת מת, מנגן, לגוף. אבל הנשמה היא, אל תעלה, כן.
פחד המוות,
זה לא רק פחד להיפרד מהאביב. פחד המוות זה גם פחד
מן הדין.
מן הדין, משום שאם חולי ישראל, שאנחנו לא מגיעים לקרסוליים שלהם, והם פחדו מהמוות ורעדו, אז מה יהיה איתנו?
אני לא חושב משהו. הדין זה משהו אחר. כי הדין זה דבר משמח.
אדם שמח שהוא נידון.
כי לפחות כל מה שלא ברור עד עכשיו הופך להיות ברור.
לא, ברור שעשית זה וזה וזה, אז מה?
זאת אומרת, הדין בא לתקן. העונש הוא לא נקמה, העונש הוא תיקון.
זה לא יש לי נקמה, אבל אומרים שכל סרט שיש בעולם הזה זה כאילו...
נכון.
אש שיש פה זה כאילו...
נכון.
מאש שם.
נכון, אבל זה טוב. אבל זה טוב. כי זה בא לצרוף את הנשמה מסיגר. זה כמו כסף. כסף התלכלך בסיגים. צריך להעביר אותו באש. אבל התוצאה היא חיובית.
בסדר, אבל מה
חושב הכסף? הכסף שאני אותו באש הוא לא הכי מבסור, אבל יכול להיות שאחרי זמן הוא אומר, באמת היה כדאי.
זה לא עובד.
זה לא תופס.
לכן
יש גם פחד.
ישראל הכינו כל כך את העם.
אתה צודק, אבל פה כתוב כאן שהתשובה, זה אחד שחוזר בתשובה, אז מה יש לו לפחד? חזר בתשובה, אז הוא נקי. נכון, נקי, הוא חזר בתשובה. כל מה שהתשובה מתעמקת יותר, נכון? אז אחד כזה הוא לא מפחד מן הדין. ממילא גם הוא לא מפחד מן המוות.
מי שמפחד מן הדין,
אז הוא חוזר בתשובה מהירה. כן, אז זה תשובה קטנה. אז הוא צריך עדיין צירוף. אז יש בהר סיני כתוב משהו מאוד מעניין. הרי אנחנו בעולם הזה נמצאים על הר, או הר הכרמל. מסתכלים על הר הכרמל, יש פה אבנים, יש פה עצים, ההר הזה קיים, זה ממש. במיוחד החלק המוצק של החומר נותן לנו תחושה של קיום, נכון? לעומת זה בעולם הזה יש גם קולות. עכשיו אנחנו עכשיו לומדים ביחד, הלימוד הזה זה קולות. אנחנו נגמור את השיעור, נצא מהחדר. איפה הקולות? הקולות יש דלות, נכון. זאת אומרת, אין יותר קולות, זה נעלה. אז הממשי זה ההר, הקולות זה מותר ממשי. עכשיו, במעמד הר סיני כתוב כך, וכל העם רואים את הקולות. כלומר, מה שנראה לנו חלוש מציאות הפך להיות האובייקטיבי, ואת ההר, השם. ראו את ההר כעשן, כלומר כאילו תמונת העולם מתוכה. מצב כזה הוא מצב המוות. לכן כתוב, היה רעם והיה נור והיה עמדו מרחוק. הם פחדו מאוד, כי ראו שפתאום ערכי המציאות התהפכו. ההר נהיה עשן והקולות הפכו להיות המציאות. טוב, נמשיך. אם לוקחים LSD מרגישים את זה, כשלוקחים LSD מרגישים את זה. אנשים סיפרו לי, אנשים שלקחו LSD סיפרו לי. הם סיפרו לי מה הם ראו, מה התהפכות ושל מצבו, כן, בהחלט.
זה המצב שפחה נשמתה.
כן, כן, פחה נשמתה. יש גם במדיטציה דברים כאלה, מצבים כאלה.
אני אגיד
לך שבאת. כן, זה מוות. מה במדיטציה?
לא,
לא. מה עושים? כן, מתו, כולם מתו, כתבו שם פרחה נשמתם. השואה זה קטן, נאום הזה. כן? כולם מתו. אז כתוב שהתורה עמדה לפני הקדוש ברוך הוא, אמרה, ריבונו של עולם, למי אתה נותן אותי? לחיים או למתים? לחיים אני נותן אותך. אז בבקשה להחיות אותם. ואז הזיל עליהם טל של תחייה וכולם קמו. כן. מה זה בא לומר? שהמפגש עם השורש של האדם, זה מוציא אותו מן הענפים. מסוכן. הרי כתוב בתורה, החיים והמוות נתתי לפניך. אם אתה מיסטיקאי קלאסי, מה אתה תבחר? במוות. חידוש התורה, ובחרת בחיים. זאת אומרת, יש אפשרות לדעת את השם דרך החיים. זה מה שנאמר, היום הזה ראינו, פסוק בפרשת ויחל, נכון? היום הזה ראינו, כי ידבר אלוהים את האדם בחי,
ועתה למה נמות? עד עכשיו חשבנו שכדי לדבר עם אלוהים צריך למות, אבל עכשיו שיתברר שידבר אלוהים את האדם וחי, אז אין צורך במוות. אלא צבא. מה? אז זה קושיה. אבל הטענה של העם היא המוות נהיה מיותר אחרי זה. אין צורך. עד עכשיו חשבנו שהמוות נדרש כדי להיפגש עם שורש החיים.
בקשר לזה, העבודה של המוות בעצם זה בגלל שאדם חוזר בתשובה אמיתית, אז הוא לא ירא מן המוות, כי אין לו מה להפחד מן הדין.
נכון. נכון, אז למה הם פחדו? לא, הם פחדו לא בגלל שהמוות הפחיד אותם, אלא בגלל שהם הבינו שזה לא טוב למות. יש להם תפקיד פה. נכון? אל ידבר אלוהים עמנו, עמנו אלוהים פן נמות. בדיוק, התורה גילתה שיש תכלית לחיים בעולם הזה. זה חידוש, כן? המיסטיקה היה רגיל, הוא אומר אין תכלית לחיי העולם הזה אלא על מנת לעלות למעלה, אבל עלינו למעלה, מה שמענו? שיש מה לעשות בעולם הזה. טוב, אז חוזרים.
זה לכאורה,
זה מה שנקרא, והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיעה השמיימה, והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. לפי הפשט היינו צריכים להגיד שהמלאכים יורדים ועולים בו. יורדים תחילה, כי המלאכים נמצאים למעלה, אחר כך שיעלו בחזרה. אבל הכוונה, המלאכים זה אנחנו. יש בתוכנו מלאכי אלוהים שעולים ויורדים בו, בתוך האדם. אז הם עולים כלפי מעלה, מה הם שומעים למעלה? יש מה לעשות למטה, חוזרים למטה. יש אפילו מדרש כזה שאומר שהקדוש ברוך הוא שלח את המלאכים לראות את יעקב ישן. אמר להם, תראו, תרדו בסולם, יש שם מישהו מאוד חשוב. ירדו, ראו בן אדם ישן. אדם ישן? מחוסר הכרה, זה לא מעניין. עלו עד כיסא הכבוד, ראו בכיסא הכבוד את הדמות של יעקב, אמרו, זה מי שראינו למטה, אז ירדו לראות מי זה. ועולים ויורדים בו.
רב,
כן,
אנחנו יודעים מניסיון, לא שלנו, אבל אנשים שמתו מוות קליני,
כן,
ראו מה שראו שם, היו בהכרה אחרי המוות וראו את הגוף,
כן, ואמרו להם לחזור.
כן, וההתנהגות שלהם משתנה לחלוטין.
בהחלט.
אז אנחנו לא רואים שההתנהגות של עם ישראל אחרי שכולם מתו וראו דברים שאף מת קליני היום לא, בוודאי שלא ראה, אפילו לא מתקרב לזה, בכל זאת הם התנהגו כאנשים רגילים.
בכלל לא.
מה, קיבלו את התורה?
הם עשו את העגל. זה התנהגות רגילה? מה זה עשיית העגל? עשיית העגל זה שאיפה, זה השתוקקות להתגלות השם.
לא, חוץ מהגל היו עוד כמה דברים שעבדות שהם הוציאו ממצרים עדיין הייתה חיה בהם.
זה נכון, כי הרי לא הרי מה שאתה מקבל בהערה, כי הרי מה שאתה מקבל במאמץ. לפעמים זה הרמב״ם מדמה את זה, אדם שמהלך ביער, אז פתאום יש חושך גמור, הוא לא רואה שום דבר, יש מכשולים, יש חיות רעות, הוא לא מכיר את המפה, לא מכיר את הדרך. פתאום ברק, בלי פוליטיקה, פתאום הוא רואה ברק, אז כל היער מואר, ואז הוא מכיר את הדרך, אבל הברק נעלם מיד. אבל מה נשאר לו?
הזיכרון.
המציאות הרוחנית שבהווייתו האמיתית של האדם כמציאות הרוחנית של העולם כולו תופסת את בליטתה הרשומה, ובדעותה הולכת ומתנוצצת, והמוות עובד את שמו ועימו את מוראו ופלצותו, והאישיות היחידה הפרטית הולכת ומתגדלת, נכנסת בתוכן הכללי של האומה כולה בכניסה ממשית. כלומר, יש הבדל בין אדם שחי את עצמו כיחידה לבין אדם שחי את עצמו כחלק מן הכלל. זה אופן אחר של חיים. שיש אחד, הוא שמח, הוא אומר, למה אתה שמח? מכבי אלופה? כן, אז זה נכון שמכבי קיבלה את האליפות, אבל אתה יש לך בעיות אישיות. כן, אבל אני חי לפי הדופק של הכלל, אז אני שמח שמכבי ניצחה. לעומת זה יש אדם אחר שירו לו, למה זה אתה עצוב? יש לי בעיות. כן, אבל מה עם מכבי? מכבי זה לא נוגע לי, נוגע לכלל, מי אני לעומת זה? זה, אז התשובה מעמיקה את היסוד הכללי הזה, שאדם רואה את עצמו בהיקף יותר כולל.
זה הבדל בין יהדות ובין נוסרות, נוסרות לא
מכירה בכלל, בערך של הכלל. נכון. והאישיות היחידה הולכת ומתגדלת, נכנסת בתוכן הכללי של האומה כולה בכניסה ממשית, ונבלעת משם במציאות הכללית של העולם כולו. ואם הכלליות העליונה מוצאת אושרה בזיו האלוהי בגודל חוסנו, רובת ענוגו, השיר החיים המנביאים ישות נמצחת. כלומר, מעגלי החיים של האדם הזה הולכים וגדלים, מיחידה לחלק מן הכלל, מן הכלל לחלק מן העולם, ומן העולם לחלק מן היערה האלוהית הכללית. כן, ודאי שהוא ירגיש את זה, למה לא? כן, זה כמו שמשל היה יהודי אחד, רבי מנשה מאיליה, הוא אמר שהוא לא יכול להרגיש טוב כל זמן שיש תולעת אחת בעולם שדרכה מעוקבת מפני אבן החוסמת את דרכה. הוא חי את זה. לפעמים יש גם גויים שמרגיש את זה. היה גוי אחד, סרטר, הוא אמר, אני לא מרגיש בן חורין כל עוד ויש אדם אחד משועבד על פני כדור הארץ. זה קטן יותר מרבי מנשה מאיליה. רבי מנשה מאיליה זה אפילו מגיע עד התולעים, סרטר זה מגיע עד בני אדם.
מה
שהרב
פה אומר, אני חושב שזה באמת משהו גדול מאוד, אבל במיוחד על רקע של העולם המערבי.
שמה?
זאת אומרת שמה שמקובל אצלנו, שאם אתה לא מותיר איזשהו חותם אישי על, מעשים, או אם אתה לא מתקדם באופן אישי, אלא אתה מתקדם במסגרת הכלל או באופן לאומי כלשהו, אתה נחשב קטן. המעשים הגדולים הם אם אתה זורם באופן אישי, ולא כשאתה נטמע בתוך מערכת כללית. השאלה היא למה יש את המקור למחשבה הפתוחה, זאת אומרת...
מה שהמחשבה המערבית מפחדת ממנו זה מאובדן האני שלי. אם אני אתקלל בכלל, אז הפרטיות שלי הולכת לאיבוד. נכון? זה הטענה. וכאן מה שאומר הרב זה הפוך. דווקא כשאתה מודע למקומך בכלל, אז האני שלך ניתן לך במתנה. פשטייסט?
כן, אבל מה שהרב אומר זה בהחלט מובן. איך המחשבה הפוכה מתקבלת על ידי כל כך הרבה אנשים לא כל כך מובן.
הם אגואיסטים.
לא רק בנושא של אגואיסטים. יש תרבות מאוד מאוד גדולה של פארקים, אני מתכוון נגיד במשחקי כדורגל או בייסבול או כאלה, ומי שנמצא באמת נגיד בקהל של 20,000 או 50,000 אנשים מרגיש את להיות חלק מהקהל, שזה אני חושב תחושה אדירה, יוצאת מהקהל, תחושה שבאמת קשה לתאר במילים. השאלה איך המחשבה של להיות פרט עדיף על להיות חלק מכלל נתפסת יותר טוב מאשר המחשבה הפוכה, למרות התחושה הזאת.
בגלל שהמחשבה של להיות חלק מכלל דורשת השגה. ההשגה של היסוד המאחד. הרי בגלוי אנחנו רואים את הפירוד. בדיוק. הרי מה יותר טבעי לאדם? אמונת הייחוד או עבודה זרה? עבודה זרה יותר טבעי. אתה רואה את המאבק בין כוחות החיים, בין הערכים השונים במציאות. הרבה יותר הגיוני. האלילות. בדיוק. כתוב שכל המתגאה כעובד עבודה זרה. כי הגאווה זה הבלטת הערך העצמי שלי. היה גוי אחד שנכשל בזה, הם קראו לו דקארט. הוא אמר, הוא רצה להוכיח שהוא קיים. אז איך הוא הוכיח את זה? הוא אמר, אני חושב, משמע אני קיים. מה לא נכון בצורת חשיבה הזאת? אתה הנחת את המסקנה, כן, כהנחת יסוד. ברור שאם אתה לוקח את המסקנה כהנחת יסוד, ברור שתגיע אליה. כלומר, כשאתה אומר אני חושב, אז הנחת את האני. אז אין פלא שהגעת למסקנה, אני קיים. אבל מי אמר שאני שלך באמת קיים? זה קושיית הרב קוק בעולת ראייה על המודה אני לפניך. אז שם הרב אומר שעד רבה האני עשוי ללכת לאיבוד לפני הכוחות האיתנים של הטבע, לפני ההדר של ההוויה. זה משהו גדול. מי אני לעומת זה? אפילו לא כטיפה מן האוקיינוס, כלום, שום דבר. אבל אם אני קודם כל מודה, כלומר אני מכיר במי שנתן לי את החיים שלי, אז יש אבלטה לאני שלי. דווקא ההכרה בהיותי נברא זה מה שנותן תוכן ממשי לאני שלי. אני אומר הרב, מודה, אם כן אני המודה הוא המוליד את האני. כן? לא, המערכת דווקא יכולה למחוק אותך, אבל הבורא נותן לך מציאות. כי המערכת זה על פי חוכמה והבורא זה על פי רצון. כן, הוא רצה אותך, נכון. בכל זאת יש בו משהו. כן, אז מה שאומר כאן, מהלך כל היש הוא בנוי על יסוד התשובה. ההוויות מתגלות בתור ירידה מאלוהיות לעולמיות, שהיא כמו השפלה ומיטה נוראה. כן, זה פה חידוש עצום של הרב. יש בעולם הזה הרבה נפילות, נכון? נופלים. רגע, מה תהליך הפוך?
התשובה.
כן, תהליך הפוך מהתשובה, בדיוק. למשל, יש אדם נופל מעושר לעוני, מבריאות לחולי, מחיים למוות. כל אלה הם נפילות. אבל כל הנפילות האלה הן נפילות קטנות. כל הנפילות האלה הן נפילות קטנות. לעומת הנפילה בנון הידיעה, נפילה שכל הנפילות לעומתה הן נפילות קטנות, זה הנפילה מאלוהיות לעולמיות. איך קוראים לנפילה הזאת? בריאה. מעשה הבריאה זאת הנפילה היותר גדולה, נפילה אבסולוטית, מהותית, מאינסוף לסוף, ממוחלט ליחסי, מישות להיעדר. לפי זה העולם נברא עין מיש, נכון? הישות היותר ישותית, היותר מציאותית, זה מוכרח המציאות ברוך הוא וברוך שמו. לעומת זה, כל שמה שיש במציאות הוא עין, הוא כאפס לעומת היש העליון, נכון? זאת אומרת שהעולם הוא עין מיש. מה שאומר כאן הרב, מהלך כל היש הוא בנוי על יסוד התשובה. ההוויות מתגלות בתור ירידה מאלוהיות לעולמיות, שהיא כמו השפלה ומיטה נוראה, אשר כל הירידות שבעולם מדרגה לדרגה הם מריבוי כישרון וקניין למיעוט כישרון וקניין לא ישבו לה. וכל זה נעשה על פי המשקל העליון של שביתת הצדק המשערת את משפט ההוויות בטרם כל יציר נברא. ויש בחסד עליון של עולם חסד ייבנה משום מידת הגבורה והדין של רוח אלוהים הרחפת על פני המים. מה כל הנפילות האלה? אומר הרב, יש קריטריונים, יש נפילות בחסד, יש נפילות בגבורה. אמנם ירידה זו הלא יסוד העלייה העליונה גנוז בה, זה התשובה. כן, זה כמו חוק כלים שלובים, המים חוזרים לגובה שממנו הם ירדו. אז עצם הירידה גונזת וקרבה את העלייה. ולפני סדר זמנים היא. מה זה לפני סדר זמנים היא? יש, זה ביטוי לקוח מהמדרש. יש ביטוי מהמדרש שסדר זמנים היה לפניכם. זאת אומרת, לפני הזמן היה מה שלפני סדר זמנים. זאת אומרת, שורשי המציאות. זאת אומרת, במילים יותר פשוטות, תשובה קדמה לעולם. זהו. הרי עלייה קורה כבר. מה? זאת אומרת, זה כמו קפיץ. ירידה, ככל שיורדים יותר בקפיץ, פוינג, כל חוזר למקום. בסדר? זה בדיוק זה. הרי העלייה כרוכה כבר בה, הוא תהום רבה של המשפט והרעל של הצדקה יחדיו ישקו. המשפט גורם לירידה והצדקה כהרי רעל, צדקתך כהרי רעל, משפטך תהום רבה. כן, חוזרים לי יותר, ודאי, כי כשאתה מותח את הקפיץ, נכון, אז זה לא כלים שבויים, זה יותר. אתה בא בזה לרפא את השבר של המעבר מאלוהיות לעולמיות. בסרטים מצוירים אפשר לעשות מזה דברים נפלאים. והולכים הדברים בררים שווים לתנם ביתר שאל ברוח האדם, שהתשובה היא חלקו ונחלתו, והיא דוגמה לכל היש ברום רוממות ושפל תחתיות. אדוני, מעון אתה היית לנו בדור ודור, בטרם הרים יולדו ותחולל ארץ ותבל, ומעולם עד עולם אתה אל, אתה שווה אנוש עד דקה ואתה אומר שהוא בני אדם. טוב, אנחנו עכשיו נעשה חידוש.